שלום וברכה. היום אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר אורות התורה מאת הרב קוק, זכותו יגיד עלינו אמן, ואם זיכרוני אינו מטעני, הרי אנחנו בפרק י' וסיימנו בפעם שעברה את פסקה ו', ואנחנו אם כן עוברים לפסקה ז'. כן, בבקשה אדוני. לחזור לו'. מה לא היה ברור בו'? הכל היה צלול לחלוטין. בזכות. כן. כתוב כאן בזכות, אבל זה טעות בניקוד לעניות דעתי. ההכרות הזכות. הנקיות. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים בפסקה ז' של פרק י'. חיסרון גדול בלומדי קבלה רגילים. כן, אם כן, יש לנו שני סוגי לומדי קבלה. יש לנו לומדי קבלה רגילים ולומדי קבלה לא רגילים. אז לומדי הקבלה הרגילים יש להם בעיה. כן, הרב קוק חי בתקופה שעדיין זה לא היה אופנה כל כך מתפשטת, אבל כבר אז התחילו הקלקולים האלה. אז מה יש להם ללומדי הקבלה הרגילים? מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלה ממקורותיה של תורה, להשכיל בעניינים האלוהיים, כי אם הם מלעיתים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים. כן, הרי ברור שהמקובלים, כשהם מסרו את דבריהם, האריזל וכדומה, הם לא נדבו את ההסברים. אז כדי להבין על מה הם מדברים, יש צורך בהשכלה תורנית רחבה. ולראות איך הדברים האלה יש להם מקור בתורה הנגלית, בכל הספרות, למרחביה, ואז אותו רעיון שמובע בקבלה על ידי איזשהו קוד, הופך להיות מובן. אם לא, הוא לא מובן. אחת ההדגמות לצורה הזאת של לימידה, זה ספר אורות הקודש. לפעמים הרב, ניכר שהוא מדבר כאילו הוא קורא באותו זמן בספר עץ חיים לאריזל, אבל הוא מתרגם לנו את המשמעות של המושגים האלה בשפה שהשכל והאינטואיציה הנפשית יכולים לקלוט. בסדר? למה? בישע הרב, לפני שעסק בדברים האלה, שוטט בשכלו ממקורותיה של תורה. כן? שני דברים, גם השכל וגם השכלה תורנית מבוססת, זה גורם שהדברים האלה מובנים היטב. אז זה מה שאומר הרב, שיש כאלה שמלעיתים את עצמם ברמזי לימודים. כן? זה פרצוף כזה, עולמות כאלה, ספירות כאלה, הערות כאלה, אור מקיף, אור פנימי וכדומה. אבל מה אתה אמרת? כן, מה אתה אומר? מלעיתים, מאכילים הרבה בבת אחת. להט בהי. כן? כבר אמר, עשיו הרשע. הלעיתני נע מן האדום. נכון? אז אומר הרב, חיסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה, בשכלה ממקורותיה של תורה, להשכיל בעניינים האלוהיים, כי הם מלעיתים את עצמם ברמזי לימודים הכתובים בספרים, שעל ידי זה אין שכלה מתרומם. כלומר, אין להם עלייה בהיגיון, בהבנה השכלית. כי אם איזה רגש כהה מאיר בקרבם. כן, אדוני, דבר נא. כן, ברור, אבל צריך בירור שכלי, זה בדיוק מה שאומר. אם אתה לומד רק את הדברים כמו שהם ממקורם, אז אתה קורא הרבה מאוד חומר, ואתה לא מבין כלום. אז זה בדיוק מה שהוא אומר, שצריך בשביל זה בירור. כן? בירור שכלי. אז מה יכול שהספרות הזאת שאתה מדבר עליה, יש תרומה שם. יש ויכוחים על זה, כן? בדיוק. מה הסברה הנכונה וכדומה. אבל לא זאת המרגעה. כי אם אחר שהאדם משוטט בשכלו לדעת את השם, זה למשל ספרים כמו מורה הנבוכים, הכוזרי, מלחמות השם, חובות הלבבות, העיקרים, ומקור חיים, ואמון הרמה, ועולם קטן, ועוד ספרים רבים, שער השמיים, ובית אלוהים, ספרים רבים שנכתבו להבהרה שכלית, אז זה נקרא שוטט בשכלו לדעת את השם, והוא מצרף, תודה, לזה שקידה הגונה במשלי חכמים וחידותם הנאמרים בענייני ארזים לכל פרטיהם, כלומר, יש גם הספרות שכתבו מקובלים מסביב לעניינים האלה, כגון רמח"ל, רבי חיים וולוז'ין, רבי יצחק אייזיק חבר, רבי ברוך מקוסוב, ותודה רבה, ורבי אברהם מררה, וכדומה, כל הספרות, והרב אשלג, כן, כל מה שהמקובלים גם מוסיף, כלומר הרב כאן מדבר על שתי רמות של הסברה, קודם כל הספרות הפילוסופית של היהדות, אחר כך הספרות של הסברת המשלים שכתבו חכמי ישראל על הדברים האלה, אז הוא מתעלה. והעולם כולו מתעלה עמו. זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל ולכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. וכמו אז יהיה לברכה. יש סיפור על חכם אחד שלמד את כל התורה כולה, ורצה להשלים את עצמו בלימוד הקבלה. והוא נסע לצורך זה לרבי חיים מוולוז'ין. ורבי חיים וולוז'ין אמר לו, אני עכשיו קצת עסוק, אני עוד 3 ימים מתפנה אליך. בינתיים, שב פה בישיבה, אתה יכול ללמוד, נתת לו שס קטן כדי לעבור על הכל, עוד 3 ימים אני אדבר איתך. אחרי 3 ימים, מגיע רבי חיים וולוז'ין, מדבר איתו 30 דקות, מספר לו סיפורים. סיפורים מעשיות. הוא אומר לו, אני עכשיו עסוק, מחר אני אדבר איתך. למחרת, מדבר איתו, עוד 30 דקות, סיפורים. ככה כמה ימים עוברים, אחרי כמה ימים, הוא אומר לעצמו, טוב, לא באתי בשביל לשמוע סיפורים, הלך הביתה. ואז הוא השכיל בעצמו, למד ספרי קבלה, והתגדל מאוד, ואז הוא אמר שהוא מצטער שהוא לא נשאר יותר זמן אצל רבי חיים וולוז'ין, כי כל הסיפורים שסיפר לו רבי חיים וולוז'ין, הסבירו לו סוגיות קשות בסתרי תורה. שס, קטן. בסדר? מי היה? אני יודע. או שלא אמרו לי, או שאני לא זוכר את שמו. פסקה ח'. כן. הסיפור הזה סיפר לי הרב צבי טאו בזמנו, אבל אני לא זוכר מאיפה.
מה ההבדל פה בין ספרי תורה לקבלה?
אותו דבר. כמו שלפעמים אומרים תורה שבכתב ואומרים חומש. לפעמים אומרים ש"ס, אומרים תלמוד, אומרים גמרא. כן? זה דבר. פסקה ח'. יש שמיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות. כן? זה נושא שכבר ראינו אותו מספר פעמים, שלפעמים הנטייה לסתרי תורה נובעת מחולשה. לפעמים מגדלות, אבל לפעמים מחולשה. אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות, כפי שההמון חושב. כן? רואים אדם, אוי, מסכן, הוא לא מצליח ללמוד גמרא, אז הוא לומד קבלה. כן? זה נכון, זה יכול לקרות. אבל זה לא אומר שום דבר לגבי מהותה של הקבלה. הקבלה לא בנויה בשביל רפואי השכל. הקבלה בנויה בשביל אנשים בעלי נשמה גבוהה והשכלה גבוהה. אבל יש גם שהמיעוט השכל מביא את האדם לנסתרות, אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות. אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות, וכשאפס האור המטעה הכהה של ההתחכמות, מתעוררת התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל. זאת אומרת שיש בתוך השכל משהו שהוא מסך, ויש משהו שהוא עליון. השכל של ההתחכמות, מה זה התחכמות? זה במובן השלילי של המילה. כן, התחכמות במובן של אובר חוכם. כן, הוא חכם, זה עושה פלפולים, מבלבל את המוח, מה שנקרא. מרוב שכליות. יש ביטוי כזה בגמרא, איידי חריפותא שבשתא. מתוך רוב חריפות הוא גם משתבש. אולי אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיע לשום מסקנה, שום כלום. יותר מדי חכם. יותר מדי חכם, אז אתה לא מכוון לאמת. או יש ביטוי כזה, אילו דייקינן כולי היי, להווה תנינן. אם היינו מדייקים כל כך הרבה, אי אפשר היה לשנות, בגלל שיש סוג של פלפולים שגורם שאי אפשר להכריע בכלל. כי אפשר להגיד כך, אפשר להגיד כך. ואז הסברה ישרה הולכת ונעלמת. אז ההתחכמות מעלימה את הניצוץ העליון. אבל אחרי שאדם מואס בהתחכמות, ואז הוא נהיה פתאום לרגע ברסלבר וזורק את השכל, זורק את השכל, הכוונה זורק את השכל, אז יש איזה שלב של ויתור על השכליות, שאומנם הוא מצד עצמו לא חיובי, כי האדם יש לו שכל, צריך להשתמש בשכל. אבל יש איזה שלב כזה, השכל מסתלק, ואז פתאום מאיר הניצוץ העליון. טילט, נדלק אצלו. כן, כמו בקומיקס, שפתאום רואים נורה נדלקת. כן? נכון? רואים דברים כאלה. אז מה שאומר כאן, אני שוב חוזר לביטוי, יש שמיות השכל מביא את האדם לנסתרות, אבל לא מפני שהנסתרות מתאימים לבערות, אלא מפני שהניצוץ השכלי העליון מסתתר על ידי ההתחכמות. וכשאפס האור המטעה הכהה של ההתחכמות, מתעוררת התשוקה של הניצוץ העליון שבשכל. אבל לא יוכל להגיע לגמר פתרונו, כי אם כשישוב ויעמיק בחוכמה, בדעת ובכישרון. כלומר, אל תעשה אידיאליזציה מסילוק השכל. מצד האמת אתה צריך חוכמה, דעת וכישרון. דייקנות. אז יגיע למידה זו שידע את ערך ההתחכמות האנושית וחולשתה. יש דברים טובים בהתחכמות, יש חולשה בהתחכמות. וממילא תישאר נטייתו רק לשם ההתקשרות עם השכל העליון, הנובע מהזיו האלוהי בכל תוקף תפארתו. מכאן אתה למד שלפעמים השכל מהווה חולשה בעצמו. כי השכל לפעמים מרוב שהוא מראה את כל הצדדים הניתנים להיאמר, אינו מאפשר להכריע. לדוגמה, אתה הולך לתנית חכם ואתה אומר לו, כבוד הרב, האם בשביל להשיג שלום, והרי גדול השלום, מותר בשביל זה לתת לאויבינו כמה שטחים, העיקר שיהיה שלום. הרב מתחיל לחשוב. הוא אומר, שלום זה חשוב, אז אולי זה מותר. אבל זה ארץ ישראל. אז אי אפשר. אז מה עושים? טוב, צריך לברר, ארץ ישראל זה מה? זה מצווה. פיקוח נפש דוחה כל מצווה. אז יהיה מותר. מצד שני, יש מצוות מלחמה על ארץ ישראל. ומלחמה דוחה פיקוח נפש. אז אסור. כן, אבל מי אמר שיש מצוות מלחמה? הרמב"ן. כבר כתב המגילת אסתר, רבי יצחק דילאון, שמצווה זו לא נוהגת בזמן הזה. אז אם ככה זה מותר. אבל, רגע. אבני נזר דחה את דברי המגילת אסתר, וגם הגר"א, וגם הרב קוק, אז יוצא שזה אסור. רק רגע. אסור. הרב הגיע למסקנה, אסור. אבל בדרך הוא העלה על הדעת את האפשרות של המותר. ואז יוצא שהשכליות החלישה את הנטייה הטבעית. לעומת זה אתה הולך למוכר הבסטה היקר ואתה אומר לו, תגיד ניסים, אפשר בשביל איזה הסכם עם הערבים לתת להם את ארץ ישראל הקדושה? מה? מה פתאום? מה, זה רק חתיכת נייר, אתה מאמין להם? זה שטויות. מה, הם יתקפו אותנו? נתכנס בהם, וזה, מה, קצת גבורה. רגע, רגע, ניסים, אתה בדקת את הפוסקים בנושא ואת הצדדים השונים, ההלכתיים? לא בדקתי כלום. לא יהיה. אז יש פה חיסרון, שהדברים לא מבוארים על פי השכל, אבל הנטייה הטבעית היא בריאה. אלא אם כן, הצליחו לבלבל את המוח להמון, אבל זה סיפור אחר. בסדר? אז למה דיברנו על זה? בגלל שצריך גם השכל וגם הטבע העליון, ואז אפשר לנוק מהזיו האלוהי בכל תוקף תפארתו. פסקה ת'. כאן, עד עכשיו למדנו על הזהירות ועל הערכה של הלומד כזה ולומד כזה וכדומה. שאנחנו עסוקים לגופו של עניין. כן, הרב, שהוא כבר, אפשר לומר, מצוי היטב, מונח היטב בתוך העולם של סתרי תורה, מתאים לנו קצת מן החוויה הפנימית שלו. בשביל זה הוא כותב לנו את פסקה ת'. המעיין העליון מקור אמת אין סוף. יופי אין קץ, גבורה אין גבול. הולך הוא מפקה במקורה של רזי תורה. עומד הוא להיחשף בדרישת אותיותיה, ציוריה, הופעותיה, בכל אורחות הביטוי המחשבתי והלשוני. וכשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול. השאיפות, הצרורות בתחומים צרים, שהכיעור והגיעול מתגלה בהם בהתעוררות תנועותיהם השונות. אז תמצא לה מחווה מזרם, בצל צח, של הגיון רזי עולם ופליות קודש, אשר בדרישת סתרי תורה. ומתוך הערים התלולים, הנראים כרוכסי מצער, כיוון מספרי, מערכת גמטריות, רמזי שמות, זרמי מקרא, הלכה והגדה, אור שמש יוצאת בגבורתה להיות לצדקה ומרפא. הנה נראה. וכל המביטים אליה ינערו. ושבו וחיו. אשרי כל תואם טעם עדן אלוהים ונחלה עדניו. עדניו. מיצוב דבש סתרי קודש. מסוד השם נראיו. ובריתו להודיעם. תראו שהרב ככה מתרפק. על עולמו הפנימי. הוא גם מספר לנו גם את המתחים שהוא עובר דרך זה. כן? זה ברור. אם זה ברור, עוברים לפסקה י'. לא ברור. אז נסביר את פסקה ת'. לואה? מלשון ללאות. מה? לא הבנתי מילה. כן. זה מלשון עייפות. לאות, לאות זה עייפות, כן, לואה, עויפת, אפשר לומר. מה? מפקה? כמו מעיין שזורם, זורם בעוצמה, זה נקרא מפקה. כמו עם זרימה מתחדשת, זה נקרא מפקה. טוב, אם הכל ברור, אז נעבור לפסקה י'. מה? לא ברור. אז נסביר. המעיין העליון מקור אמת אין סוף יופי אין קץ גבורה אין כל הולך ומפקה במקורה של רזי תורה. כלומר, הראשית של כל הוויה זה האין סוף. הכל מתחיל באין סוף. הכל מתחיל באין סוף וזה זורם. איפה זה זורם? בנפש, בסתרי תורה. אדם נפגש עם הזרימה האינסופית הזאת. פעם שאלו את הארי מדוע הוא לא כותב. הארי כתב קצת, אבל לא הרבה. למה הוא לא כותב? הוא אמר, הוא לא יכול לכתוב. כי יש התחדשות מתמדת של החוכמה אצלו. הזרימה היא מתמדת, ללא הפסק. אז הוא לא יכול לכתוב, הוא לא יעקב אחרי עצמו. אז הוא היה מדבר. ואחרים, כמו טייפ ריקורדר, היו כותבים את דבריו. כן? במיוחד, רבי חיים ויטל. אז מה שאומר הרב כאן, המעיין העליון מקור אמת אין סוף, יופי אין קץ, גבורה אין גבול. הולך הוא ומפקה. איפה? במקורה של רזי תורה. אני לא יודע אם צריך לקרוא במקורה, אם, אם מפיק בה, כמו שכתוב כאן, אלא אולי צריך להגיד במקורם של רזי תורה, או במקרה, כן, משון מקור, שממנו נובע רזי תורה. לא יודע, יש פה בעיה בניקוד. לא אני ניקדתי את זה, גם לא ערב. אז אנחנו לא מחויבים לניקוד. עומד הוא להיחשף. מי? מי עומד להיחשף? המעיין. בדרישת אותיותיה, ציוריה, הופעותיה. כן, כלומר, סתרי תורה עוסקים הרבה באותיות, בציורים ובהופעות. הופעות של רוח הקודש. בכל אורחות הביטוי המחשבתי והלשוני. כן, יש מחשבות של סתרי תורה ויש לשונות של סתרי תורה. שפה מיוחדת. וכשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול. מה זה מדעי הגבול? המחשבות המוגבלות. כן, חייבים לחשוב דווקא כך ולא אחרת. לפי כללים של הלוגיקה. הלוגיקה מכריחה אותנו לחשוב באופן כזה ולא באופן אחר. למשל, פיצי הוא חתול. מיצי הוא חתול. גם לפיצי, גם למיצי יש שפם. מכאן שכל בעל שפם הוא חתול. לא, זה לוגית לא עובד. אז כנראה שהלוגיקה לא מסכימה עם ההסברה הזאת, נכון? אבל באופן פנימי יש מקום לומר שכל בעל שפם הוא חתול מבחינה מסוימת, כן, ודאי. אז למה שלא נאמר את זה? כן, סתרי תורה מאפשרים להגיד דברים כאלה. כלומר, משחררים את המחשבה. החשיבה האנלוגית לעומת החשיבה המופתית. כן? אז לכן אומר הרב, כשהנשמה לואה מכל המצרים אשר במדעי הגבול, השאיפות הצורות בתחומים צרים, שהכיעור והגיעול מתגלה בהם בהתעוררות תנועותיהם השונות, אז תמצא לה מחווה מזרם, בצלצח של הגיון רזי עולם ופליאות קודש. כן, שמה היא מוצאת את עצמה. אשר בדרישת סתרי תורה. מה זה צלצח? יש מקום שקוראים לו צלצח. בנחלת בנימין, אצל קבורת רחל. אבל פה, שמה זה במילה אחת. נכון? צלצח, צדיק, למד, צדיק ח'. כאן זה הפך להיות שתי מילים. צל, צח. כלומר, בצל של הצחצחות העליונות, דיינו ההשגות שלמעלה מן ההשגות. בסדר? יש השגות הנקראות צחצחות. עד כאן ברור? שנאמר, והשביע בצחצחות נפשך, ועצמותיך יחליץ, והיית כגן רווה. נכון? איפה זה כתוב? בהשכבה. זה כתוב ב... ישעיהו, הנביא, פרק נון ח' שקוראים בהפטרה של יום הכיפורים שחרית. בהשכבות? לא יודע. אומרים צלצח? כן? כן, אבל מפה התימנים לקחו את זה? מישעיהו. כן. זה נכון. זה נכון, לא, זה נכון, זה נכון. מה שאמרת זה נכון. טוב. עכשיו, יש פה בעיה שגם בתוך הקבלה עצמה זה נראה לפעמים בלתי נסבל. שמדייקים דיוקי דיוקים מגמטריות, מפלפולים וכו'. אז גם שמה רציתי מחשבה משוחררת, במקום מחשבה משוחררת אני מוצא שמה פלפולי פלפולים על איזה גמטריה. נו, ככה עובדים. אומר הרב, ומתוך הערים התלולים, הנראים כרוכסי מצער, כיוון מספרים, הערכת גמטריות, רמזי שמות, זרמי מקרא, הלכה והגדה. מתוך כל זה, אור שמש יוצאת בגבורתה להיות לצדקה ומרפא. הנה נראה, וכל, או הנה נראה, וכל המביטים אליה, אל השמש הזאת, ינהרו ושבו וחיו. זה כמו תחיית המתים. אשרי. כל תואם, טעם, עדן אלוהים. ונחלי עדניו, כלומר הנחלים שיוצאים מן העדן, ונחל עדניך תשכם. מצוף דבש סתרי תורה. כן, דבש זה כינוי לסתרי תורה. דבש וחלב תחת לשונך, דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. מסוד השם לראיו, ובריתו להודיע. פסקה י', כן, בבקשה, מה? מתגלה בהם בתוארות תנועותיהם השונות. כן, כלומר, כשעוסקים בחוכמות של מדעי הגבול, יש איזה שלב של ייאוש. והייאוש קוראים לגיעול. כלומר, שאדם כבר מואס בחוכמה. ולכן מצאנו אנשים שמאסו בפילוסופיה ובמדעים, בגלל שהרגישו את הגבול שבזה. את הכיעור שבזה. עד כאן ברור? כן, כלומר, כשאתה רואה את דרכי החשיבה, התעוררות נותן את דרכי החשיבה של מדעי הגבול. כן. למה זה קורה בפלפולים של הקבלה ולא בפלפולים של הגמרא? פשוט מאוד. כי פלפולי הקבלה הם מלכתחילה מוארים באור השמש. כלומר, זה פלפולים שנמצאים בסמוך לאור, ואז האור פועל עליהם. לעומת זה, התלמוד, במחשקים או שיבני. כן, מה אתה אומר? אני לא רק שאני צריך להסביר את השיעור שלי, אני צריך להסביר את השאלות של אחרים.
לא, שמעתי את התשובה, לא שמעתי את השאלה.
השאלה הייתה, מדוע? הרי אם יש פלפולים גם בנגלה וגם פלפולים בנסתר, אז מדוע יש אור שמש שעולה מכל הפלפולים האלה בנסתר ולא בנגלה? זאת הייתה השאלה שלו. הסברתי אותך נכון? יפה. כן, אדוני.
רק מי שהוא לומד את הקבלה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, או שיכול להיות כזה מישהו גאון בהלכה או
הוא כותב
פה בסוף,
סוד
השם
נראה,
זה
לא
דווקא מי שמתעסק עם ה... לא, לא. יש גם צד כזה, כן. ומה זה מתבטא? זה כאילו הערה אחרת, זה דיבור אחר, כי לפי מה שאני הבנתי בשיעור, אם הבנתי נכון, שמי שמתעסק בקבלה, אז הספר שלו מפותח, אני יודע, תורה.
לא.
לא, אני מדבר, לא מדבר על אלה ש...
אלא כוונה, אדם צריך שיהיה לו שכל מפותח והרבה תורה, ואז הוא יכול לעסוק בקבלה.
כן, אבל יש פה עוד עניין של הרגש.
צריך גם רגש בריא וטהור, אבל זה לא מספיק.
ובהלכה יש פחות.
צריך גם רגש של יראת שמיים. אם אדם לומד הלכה בלי יראת שמיים, שלא ילמד.
לא, אבל זה יותר כאילו הלכה, זה יותר חותך.
כן, אבל גם בהלכה חותך צריך מתוך יראת שמיים. אם אדם לומד הלכה חותך ואין לו יראת שמיים, שלא ילמד. טוב. טוב, אז אני חושב שעד כאן להיום. שלום. חודש טוב ומבורך, אנחנו עוברים.